אני מבואס נורא, אני אומר לעצמי, איך הגעתי למצב הזה? האם אני מבין? איך אומרים? אני מופתע ולא מופתע. כי לא ראיתי את זה מגיע, לא ראיתי את העוצמה, אבל ידעתי שיש בעיות, וקיוויתי שאני מפצה עליהן, ואז אני מבין באותו רגע, אוקיי, אתה חשבת שאתה מפצה עליהן, אתה לא בכיוון עידו, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, טעית.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של כישלונות זה החיים, והיום יש לנו אורח שהוא איש למידה ארגונית ב-14 שנים האחרונות, שזה כבר מעניין לדעת גם מה הוא עשה לפני. הוא מנהל את חטיבת הדיגיטל בחברת הייעוץ לוטם, הוא מרצה בתחום הלמידה הדיגיטלית בארגונים, באקדמיה ובהכשרות מקצועיות, הוא בן 40, תושב רמת גן, נשוי פלוס 3, שלום ל... עידו גנור.
אלן גיל, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
מצוין. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני אשמח שתספר קצת על עצמך, מעבר לכותרות שאני נתתי. איך הגעת למה שאתה עושה היום, ואותי גם מעניין מה עשית לפני, כי אני מכיר אותך רק בתור איש למידה.
אני חושב שהטייטל היחיד שאולי חסר לי בהצגה שלך והכי מחמיא זה מפתח הדרכה. כשאני כותב כזה שקף about, אז תמיד זה הבולט האחרון ובבולד. כי אני חושב שזה, אמנם אני ואנחנו עושים עוד דברים, אבל אני חושב שזה בסוף מה שמגדיר את אנשי הלמידה, לפחות בזווית של הפיתוח. אני הגעתי לתחום הלמידה, כאילו רשמית בצבא, הייתי משק הדרכה, שירתי בשריון, הייתי לוחם, ובשנה האחרונה הייתי משק הדרכה בפלוגה בבית ספר לשריון, עם הסרוך הבורדו וכל הזה, אבל זה לא היה אותו דבר, ומיד אחרי הצבא עבדתי בהבטחה, וראיתי איך עושים מטווחים באזרחות, וואו, ישר כתבתי לחבר'ה בפלוגה, תקשיבו, מנהלים את זה ככה, מנהלים את זה ככה, אתם לא מבינים איזה יעילות, אבל בסוף איש למידה, לא הייתי בשלב הזה. התחלתי לעבוד בביטוח ישיר בתור נציג במוקד, ואחרי שנה וחצי היה מכרז פנימי, בחברות כאלה הרבה פעמים יש מכרזים פנימיים, ואמרתי, וואו, לא יודעת שיש מקצוע כזה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות. ניגשתי, התמודדתי, היו קצת ספקות, כי לא בדיוק היה לי את הרקע וזה, אבל זה תפס מה שנקרא, וליווה אותי מנטור כמה חודשים טובים, וממנו למדתי אחד על אחד את רזי המקצוע, ועבדתי בביטוח ישיר הרבה שנים. התחלתי בתור מפתח הלמידה היחיד בארגון, הייתה מחלקת למידה קטנה, ולאט לאט זה צמח, והפכתי להיות מפתח בכיר, ואז הקמתי צוות, והיו לי כמה מפתחים ומפתחות בכפיפות אליי. עם הזמן הפכתי להיות מנהל פרויקטים, ואני חושב שבסך הכל עשיתי שם 5 תפקידי למידה שונים, וברבות 11 שנה המשכתי הלאה למקום הבא, ואז כבר היה בלוטם כמנהל פרויקטים.
פרויקטי הדרכה, למידה או פרויקטים באופן
כלל? פרויקטי הדרכה, לוטם, חברת ייעוץ ארגוני ומתעסקת גם הרבה בהדרכה. אני נכנסתי למה שנקרא בזמנו יחידת הדיגיטל כמנהל פרויקטים בדיגיטל. זה היה הפוקוס. אחרי כמה חודשים קיבלתי את האחריות להוביל את הלמידה ואת הדיגיטל בחטיבה הגלובלית בלוטם, שזה היה טוויסט מאוד מעניין. עבודה עם כל המותגים הבינלאומיים הנחשקים. והייתי שם 3 שנים סך הכל. ובסופן עברתי לג'ון ברייס, ג'ון ברייס הדרכה מקבוצת מטריקס, לתפקיד של... התחלתי, ניהלתי שם את הטכנולוגיות למידה, ואחרי זה את כל תחום הלמידה הארגונית, וגם את השיווק באגף שבו עבדתי. התנסות של שנה וחצי מאוד מעניינת, גוף מצד אחד דומה, מצד שני שונה, גם כי זה קורפורט בסוף. מגוון הלקוחות הוא שונה, חלקם בסוף, אני חושב שלרבות מחברות הספק יש לקוחות דומים, אבל התמיל הוא אחר. ובתום שנה וחצי, כשסיימתי לעבוד בג'ון ברייס, חזרתי ללוטם. זה די טרי, 5 חודשים אחורה, נכנסתי חזרה ללוטם, הפעם בתור מנהל החטיבה, הדיגיטל צמחה בזמן הזה מיחידה לחטיבה, והיום אני מוביל את חטיבת הדיגיטל, שהיא החטיבה הכי גדולה היום בלוטם, גם צד פיתוח, גם סטודיו מפואר, מתעסקים בכל עולמות הלמידה. הטיקט שלנו זה לתת פתרונות דיגיטליים לעולמות הלמידה והייעוץ. אני מזכיר לא תמצאו גם חברות ייעוץ ואסטרטגיה. באופן טבעי יש שם יותר למידה מאשר ייעוץ, אבל זה גם קיים, זה גם ברקע וזה מרתק.
וואו, מדהים. תובנות מהחמישה חודשים האחרונים?
קודם כל אני מרגיש שחזרתי למקום הנכון בשבילי, ה-DNA של הארגון וה-DNA המקצועי האישי שלי מחוברים מאוד, אז ההחלטה הייתה נכונה. דבר שני, אני לא חושב שאני אפתיע מישהו אם אני אגיד שאנשים זה הכל. עכשיו, לא שהיו, איך אומרים, לא שהיו אנשים פחות טובים לאורך הדרך, אבל ספציפית כרגע אני מוקף בצוות מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד ראות ואינטליגנטי ויצירתי, שרוצה לרוץ קדימה ביחד, וזה זה מה שעושה את ההבדל.
מדהים. יפה, אז אנחנו פה בפודקאסט שמדבר על כישלונות, ואנחנו תמיד שאנחנו עושים שיחת הכנה, אז נורא קשה לבחור כישלון. אבל אנחנו, מה שאנחנו עושים בעצם זה לקחת את הכישלונות המפואר, את הכישלון המפואר, ולהגיד הנה, ומה למדנו ממנו, אז בוא תספר איזה כישלון בחרת לשתף אותנו, ואיפה זה מצא אותך.
אני רוצה ברשותך לפני זה לספר על הכישלון, על הפעם הקודמת שבה עשיתי, הייתי מעורב באירוע כישלונות, ועל הכישלון שהצגתי אז, לא נצלול אליו, רק בכמה משפטים.
מעולה.
נראה לי שאנחנו מדברים על 10 שנים אחורה, ערן גל ושרית חיית חודיס, עושים במכון הטכנולוגי שורה של אירועי למידה. אני חושב שזה, הכותרת של זה הייתה Evidence-Based Learning, והם רצו להרים מיטאפ כזה בנושא של LMS'ים. אז אני בתמימותי כותב לערן גל, בוא נעשה ערב כישלונות. עכשיו, הוא החזיר לי, הוא לא ענה לי ברוסית, אבל יש משפט ברוסית, אני לא דובר רוסית, אבל עבדתי פעם, כשעבדתי בביטוח השיר, עבדתי דימה יורין, היום הוא בדלויט, בזמנו היה אני חושב בשום או בריאליטי, אז הוא לימד אותי משפט ברוסית, יכול שאני טיפה עושה עוול למבטא, הוא לובאיה איניציאטיבה נקזווימה, שזה אומר העונש על היוזמה הוא הביצוע. אז ערן גל אמר לי, תתכבד, תעשה, אחרים יעשו מה שהם רוצים, אתה מציג כישלון סוף. אוקיי. והצגתי שם את האתגרים ואת הכישלון, לפחות בשנה הראשונה, בהטמעה של ה-LMS הראשון שהטמעתי בזמנו בביטוח ישיר, בלוסום, אהבת נעוריי, כולל כל הבעיות עם הממשקים הפנימיים, ואיך לא חיברנו נכון את מערכות מידע, ויצרנו פיל לבן, ולקחנו, אני חושב, שנה עד שהוא יתרומם לאוויר. אז זה הפעם הקודמת, והיום אני רוצה לתאר אירוע או השתלשלות שבסופה איבדתי מפתחת למידה מצוינת שלא הצלחתי לשמר אותה כעובדת בגלל רצף של טעויות שאני לא אשמח אבל אני אתאר אותם עכשיו. בוא ניתן לה שם ובמקום לקרוא לה א' בוא נקרא לה אסנת. אוקיי? אז אסנת, הזכרתי קודם את שרית חיית חודיס שעבדה איתי בלוטם איזושהי תקופה ברבות הימים, והיא עזבה באיזשהו שלב לעבוד בגדה, וחלק מחברי הצוות שלה הגיעו לתחת ניהולי. אחת מהן הייתה, נקרא לה אסנת. אסנת הייתה משהו מיוחד, היא הייתה מפתחת אש, אינטליגנטית ורעותה, ועם יכולות, יכולות 360, יכולות 360. גם פיתוח, גם מיקרו, גם מקרו, גם דיגיטל, גם הנחיה, באמת חלום. ולצערי, היה שם איזה עניין טכני שבגללו במשך כמה חודשים רצופים, עשינו איתה את כל הטעויות המנהליות האפשרויות, בעיקר עניינים של שכר, לא שהשכר לא היה לסביבות רצון, השכר המוסכם בחוזה היה מוסכם, אבל איכשהו הצלחנו בגלל באמת טעויות דביליות. כל חודש היא קיבלה מזכורת אחרת, וכל חודש נתנו איזה החזר על הפעם הקודמת וזה, ובסוף, איך אומרים, מבחינה מנהלית, היא הרגישה שהיא במקום לא בטוח. תעסוקתית. עכשיו, במקביל לזה, אני אומר, כאילו, אני זיהיתי שיש בעיה, לא זיהיתי את העוצמה שלו, לא ניתחתי את עומק הבעיה, ותוך כדי עשיתי את הדברים אחרים, שאולי נדבר עליהם אחר כך, ועל הנייר הם דברים חשובים. מצאנו פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. היא הייתה שותפה בהקמת גוף למידה של חברת סטארט-אפ גלובלית סופר מעניינת, ועשתה את זה בהצלחה. והיא רצתה קצת להתנסות בעולמות של הנחיה, מצאנו לפרויקט באיזה ארגון רפואי, ועשתה שם הנחיה לצוותים. באמת, כאילו במחיה מקצועית היא פרחה, ואני שגיתי לחשוב שזה מספיק טוב.
בדיוק, זה בדיוק מה שאני בא להגיד, שעד עכשיו נשמע שאתה בגזרה שלך, עשית כל מה שאתה יכול. בסדר? זה גם כן משהו ששווה לדבר עליו, שלפעמים הכישלון הוא לא כישלון שלנו, אבל אתה אומר, רגע, יש פה כישלון גם שלי.
אני מנסה להגיד שאין פה כישלון גם שלי, יש פה כישלון קודם כל שלי. אני רוכב על אופנועים, המון שנים. כשהשתחררתי מהצבא, גרתי בפתח תקווה, רכבתי בחופשת שחרור, פעמיים או שלוש בשבוע, על אופניים, 40 דקות לגני התערוכה ללמוד אצל המאסטר, כי אמרנו, הייתי טיפה איש למידה. היה, יש את המאסטר, עופר בן אשר, הוא מדריך רכיבה מקצועית, שוטרים, אנשי צבא בכל מיני מדינות באפריקה שעדיף, לא, שאנחנו לא מתגאים, שאנחנו נעשה יחסים איתם. אמרתי, אני הולך ללמוד אצלו. ואחד הדברים שלמדתי מעופר, זה שכשאתה על האופנוע, האחריות היא שלך. האחריות היא שלך, לא משנה, אתה צריך להיכנס לצומת באור ירוק, אבל לראות שלא עובר מישהו באדום. כי אם הוא עובר באדום, הוא אשם, אבל אתה בית חולים. וההקשר, זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד בזה? מיקוד השליטה הפנימי הוא מה שלוקח אותנו קדימה. ככל שאנחנו נהיה במיקוד שליטה חיצוני, אנחנו לא נגיע רחוק. עכשיו שם, באותו אירוע, אני, כאילו, היום בדיעבד אני יודע להגיד, המיקוד שליטה שלי היה, או היום אני מרגיש שאני במיקוד שליטה פנימי על האירוע הזה. אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, לא טרחתי, או לא הסכלתי, או לא ניתחתי לבוא ולדפוק, היו לי לפחות 5 שולחנות לדפוק עליהם, המנהלת שלי, והמנהל שלה, והחשבת, ומנהל הכספים, המנכ״ל, 5 שולחנות או 6 שולחנות שיכולתי לבוא ולדפוק, להגיד חברים, אני מאבד את העובדת הזאת, והיא מצוינת, למה? בגלל טכני. ולא עשיתי את זה. הרמתי דגלים, לא מספיק באסרטיביות, ובסופו של דבר עברו כמה חודשים, עם כמה כשלים טכניים כאלה ואחרים, ויודיע לי שהיא עוזבת. ולא היה לי מה להגיד לחוץ מלהבין שהיא צודקת, שבנקודת הזמן, החבילה שנתנו לה, שאולי מקצועית הייתה מאוד מאוד טובה, והיא גם אמרה את זה, כחבילה לא מאפשרת לה להמשיך לעבוד איתי, והיא בוחרת להמשיך הלאה.
איך אתה מרגיש שהיא אומרת לך את זה?
אני מצד אחד, אני מבואס נורא, אני אומר לעצמי, איך הגעתי למצב הזה, האם אני מבין, כאילו, האם, כאילו, איך אומרים, אני מופתע ולא מופתע, כי לא ראיתי את זה מגיע, לא ראיתי את העוצמה, אבל ידעתי שיש בעיות, וקיוויתי שאני מפצה עליהן, ואז אני מבין באותו רגע, אוקיי, אתה חשבת שאתה מפצה עליהן, אתה לא בכיוון עידו, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, טעית. ואחת ההתלבטויות גם הייתה, האם אני עכשיו בעמדה שאני מנסה לשכנע אותה, הדברים יהיו אחרת, אפשר לעשות את זה אחרת, אני לא מאמין, אני באמונה שלי כשעובד בא ואומר שהוא סיים, אני בדרך כלל שואל אותו, יש כבר משהו? חתמת? ואם הוא חתם, אז אני עושה את מה שעשו לי כשעזבתי את ביטוח ישיר. סמנכ"לית שהיא שאלה אותי כמה שאלות מנחות, ואמרה לי, off the record, אתה עושה את הדבר הנכון? עושה לשלום דרך אצלך. והערכתי את זה מאוד, ועשיתי אותו דבר עם אסנת. זאת אומרת, התלבטתי, אמרתי, האם אני יכול להבטיח לה שמים אחר הכל, הכל, הכל יהיה אחרת? אם זה היה כל כך קל, זה כבר היה אחרת לפני חודשיים או 3. ואמרתי, החלתי לה את ברכת הדרך. שאלתי אם היא מעוניינת שנבדוק, שננסה, אבל היא הייתה כבר, עם הלב כבר במקום אחר, וכיבדתי את זה, והיום היא עובדת בארגון גדול, היא עושה עבודה מצוינת, אני, איך אומרים, אני מדי פעם קורא ורואה מה היא עושה, לא יודע להגיד בדיעבד, אבל נכון היום אני חושב שהיא במקום טוב, והיא מצטיינת ומצליחה, ואני שמח בשבילה.
מה אתה לוקח ממך, ממה שקרה שם? מלבד, אוקיי, הייתי צריך לדפוק פה על השולחנות, והייתי צריך לעשות, מה היית יכול לעשות אחרת?
אז אחד, באמת העניין הזה של מיקוד שליטה, זה נקודה אחת, ושתיים, זה לנתח את הסיטואציה, כמו שאנחנו יודעים לנתח עם לקוח. האם הפרויקט שאני עושה עם הלקוח, האם הוא משברי? האם אנחנו צריכים לעשות אסקלציה? ובאיזה שלב? ומתי זה too much? ובפרויקט עם לקוח אנחנו תמיד נדע, רגע, זה עוד רגע, עוד הרמת דגל אחת, ומאוחר מדי, ובואו נציל את הסיטואציה. ואני הרבה פעמים אומר, אני באמונה שלי בעבודה עם לקוחות, מערכת היחסים קודמת לפרויקט, אותו דבר פה. אם מערכת היחסים העובד קודמת לכל דבר אחר, אז בואו נטפל בזה. אז אני חושב שההירנות הזאת לצוות ולמקום שהם נמצאים, זה משהו שלמדתי משם. אני מקפיד על זה היום יותר, לא יכול להגיד שאני מקפיד על זה ב-200%, אבל יותר בטוח. אנחנו לומדים, אנחנו באמת, זה קדישה, אבל אנחנו גדלים מהמקומות האלה, כי כשחוטפים כאפה, אז על זה לא חוזרים. יש את השיר הזה מספר החיים והמתים הטיבטי, שאני נופל לבור.
אני לא מכיר, אז אתה יכול לצטט.
אני
לא,
וואו, אם אנחנו רוצים ציטוט, אז אני שולף אותו מגוגל רגע.
כן, שלוף, שלוף.
פה אתה יכול לשים קצת מוזיקת רגע, אתה מוכן לזה?
לך על זה.
אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים. פרק ראשון. אני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני נופל לתוכו, אני אבוד. אני חסר אונים, אין זו אשמתי. לוקח לי נצח למצוא את הדרך החוצה. פרק שני. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני מעמיד פנים שאינני מבחין בו. אני שוב נופל לבור. אינני יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן, אך זוהי לא אשמתי. עדיין לוקח לי זמן לצאת מהבור. פרק שלישי. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק. אני רואה אותו. אני עדיין נופל לתוכו. זהו כוחו של הרגל. עיניי פקוחות. אני יודע איכן אני נמצא. זוהי אשמתי. אני יוצא מהבור מיד. פרק רביעי. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק. אני עוקף אותו. פרק חמישי. אני הולך ברחוב אחר.
זה מעולה. זה מעולה.
אז זה מתחבר למיקוד שליטה, זה מתחבר לנתח את הסיטואציה, לפני, בזמן, אחרי, אם קרה, אז גם אחרי, ואם לא קרה, אז אנחנו יודעים שלמדנו משהו. אז לכל עובדי בהווה, אני מקווה שלמדתי משהו, ואם לא, אז תמיד אפשר לתקן.
אז בסופו של דבר, מה שאמרת, זה שיש לנו מיקוד שליטה פנימי, וכמה שיותר לשלוט בו, ולהגיד איפה אנחנו בכל התהליך הזה, וזה לא רק מה שאנחנו יכולים לעשות, אלא אנחנו יכולים לעשות מעבר. בדיוק הדוגמה שנתת שאתה נכנס לצומת עם האופנוע שלך, אז אתה גם צריך להסתכל שאחרים ראו שאתה נכנס. אבל בוא רגע נרד עוד שלב אחד למטה, נגיד איך אנחנו משמרים עובדים, מה אנחנו עושים עובדים במחלקות למידה, איך אנחנו עושים שימור.
אוקיי, מעולה. אז קודם כל אני אתייחס רגע רק אולי לסגור את החלק הראשון. הייתה לי שיחה עם עידן טפירו בכנס האחרון של HRS, אני לא זוכר, הוא תיאר בפני איזושהי סיטואציה ארגונית, לא זוכר כבר את הפרטים, והוא אמר לי, כן, מה שהם צריכים לעשות זה בגדול לנהל. אז, ואמרתי, זה השטג, בגדול לנהל. אז קודם כל, יש את כל הדברים שהם יכולים להתפרש כמיקוד שליטה חיצוני, ואנחנו לוקחים עליהם אחריות, אותם צריכים לנהל את כל עבודת הממשקים של העובד, כדי שלא ירגיש, בעיקר בארגונים גדולים, שלא ירגיש שבורג קטן אל מול ארגון גדול, זה תפקיד המנהל לתווך את המציאות הזאת הארגונית. זה אחד. עכשיו, שתיים, בוא נדבר באמת, בוא נפרוט, מה אפשר לעשות בעולם של שימור של עובדי למידה, מעבר לדברים הכללים והדברים הכללים, ואיך משמרים עובדים בעידננו, הרבה נכתב על זה, אני לא בטוח שיש לי הרבה מה לחדש, אבל אם נתמקד ספציפית בעובדי ועובדות למידה, אז יכול להיות שיש לי מה להציע. אז סתם, ניתן דוגמה. מדברים על שייכות. כשמדברים על שייכות, וזה נכון לכל העובדים, בוא נסתכל על שייכות בעיניים במשקפיים של עובדי ועובדות למידה. במחלקות הדרכה, הרבה פעמים בארגונים הם די קטנות. לפעמים, סתם, בדוגמה שנתתי קודם, בביטוח השיר, הייתי מפתח הדרכה יחיד כמה שנים טובות. אז איך אנחנו נותנים לאותו בן אדם או לאותה מפתחת תחושת שייכות? אז בואו לא נסתפק בקבוצת שווים או בקוהורת המקצועית של אנשי ונשות למידה, אם אין מספיק. בואו נדאג להכניס אותה לקבוצת שווים, שתיתן לה שייכות בפרויקט, בחטיבה שהיא הרפרנטית שלה. בואו ניתן לה להרגיש חלק ממשהו, כי לפעמים חלק ממחלקת הלמידה זה לא מספיק טוב. אז אם היא רפרנטית לא יודע, חטיבת הטכנולוגיה, אז בוא נכניס אותה שם, נדאג שהיא תהיה בישיבות הצוות, נדאג שהם ירגישו שהיא חלק מהם, והיא תרגיש שהיא חלק מהם. וכשעושים, לא יודע, את המסיבת אגף, אז מזמינים אותה, כי זה נכון שהיא שייכת למשאבי אנוש או לשיווק, אבל היא חלק מי. זה שייכות. בוא ניתן להיות שייכת. כי אני, כמחלקת למידה או משאבי אנוש, אולי לא יודע לייצר את זה כשיש לה קולגה ורבע. מדברים על, בהקשר של שימור, מדברים על משוב שוטף. בוא נדבר על משוב לאנשי למידה.
אמרת קודם שדיברת עם עידן, ואחד הדברים שעידן לימד אותי, זה שאם הגענו למשוב השנתי, וזה פעם ראשונה שאני שומע את הדברים האלה, אז סימן שיש בעיה בניהול.
אני מסכים מאוד, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אני מנסה לטעון, זה שצריך משוב שנתי ויש לו ערך, אני לא מערער על זה, אבל משוב צריך להתנהל בצורה שוטפת, וזה נורא קל לעשות משוב עם אנשי למידה, בעיקר הם מפתחים. למה זה קל? כי יש תוצר, אפשר לדבר על התוצר, אפשר לעשות כמה סבבים. אנחנו אנשי חברות ספק, אנחנו מאוד מאוד מתורגלים באיך זה קורה כשזה בפרויקט מול לקוח, אבל זה לא צריך להיות שונה כשזה פרויקט מול לקוח פנימי. בוא נעשה איטרציות וניתן משוב על כל אחת מהן. תן משוב על הפיצוח, תן משוב על התסריט, תן משוב על ההפקה. עכשיו, אני, כשאני עובד עם, עם מפתחים ועם מפיקים, אז אני נוהג לתת משוב מאוד מאוד מפורט, אני שופך את כל ההערות שלי, ואני מאוד מאוד חשוב לי שאותה מפתחת או מפתח, כך תקרא, תאבד, אתה אפילו לא חייב לחזור אליי. אם אתה יודע לנמק עם עצמך למה זאת הבחירה שלך, בבקשה. אם אתה לא יודע אם הצלחתי לשכנע אותך או להרער אותך, תבחן את זה שוב, תקבל החלטה. אבל תהיה פתוח למשוב שלי ולהתלבטות שאני מעלה בפניך. זה כמובן שונה כשמדובר על, לא יודע, אם זה ניסוח, פיסוק, זה דברים שהם יותר, יותר קשים ואפשר להצפיע עליהם, אז ברור שצריך לתקן. בואו ניתן משוב על תוצרים כל הזמן. ואם קשה לי כמנהל, לא ניתן משאבים לעשות את זה, בואו נשים זוגות. בסנהדרין למדו בזוגות, נכון? בואו ניתן למפתחים לעשות תיקוף זה לזה, או QA זה לזה. אז זה בעולם של, של משוב. אני אתן עוד, עוד כמה הדגשים שאני חושב שאפשר לעשות כדי לשמר עובדים. בעולם של outsourcing. הרבה חברות מעסיקות עובדי למידה ב-outsourcing. יש יתרונות, יש חסרונות. בוא ניקח את היתרונות ונראה מה אפשר לעשות איתם ולהשתמש בזה ככלי. אני, ברוב השנים שלי בפיתוח ישיר, רוב הצוות שלי היה עובדי חוץ. ובאמת סבתי מהחסרונות שהדבר הזה הם קיימים ואי אפשר להתעלם מהם, אבל יש גם יתרונות. לדוגמה, עובד חוץ, אז אם הוא לא כפוף לנהלי החברה בדברים מסוימים, אז לפעמים יש גמישות גם שלא יהיה כפוף לנהלי החברה בדברים אחרים. אז סתם, אם שעות העבודה שלו שונות, תן לו יותר גמישות, יותר גמישות מהקולגות שלו. תן לו יותר ימי עבודה מהבית, כי אולי עובדי החברה חייבים לעבוד מהמשרד. אבל הוא לא עובד חברה, נכון? אז אם הוא לא עובד חברה באלף, בוא נדאג שהוא גם לא יהיה עובד חברה בדלת. זה הרבה פעמים בגזרת המנהל, לא תמיד, אבל בוא ינסה לנצל ונהנות מהיתרונות האלה. לפעמים זה כלי שימור. עוד דבר, עוד יתרון שיש לעובדי חברות ספק, זאת אומרת, עובדי, לא רוצה להגיד קבלן, לעובדי outsourcing, אז אם אותה עובדת או אותו עובד מגיעים מחברה שיש בה עוד עובדים כמוהם, בוא נשלח אותו לעשות בנצ'מרק, שיחזור עם תובנות, מה שאיף, עובד אחר שהיא לא יכול לעשות, נכון? אני לא יכול לשלוח עובד של החברה שבה אני עובד, לך תעשה, אין לו עם מי. צריך להתחיל, לא יודע, לעשות מיטאפים וזה, אבל פה יש. לך תעשה שיעור בבית, תחזור. זה פרויקט צד שיכול להיות מאוד מאוד מרתק. בחוזקות של גלופ מדברים על לתת לעובדים לעשות דברים שהם טובים בהם, שהם מצטיינים בהם. אז גם זה עניין שבעולם הלמידה יותר קל, כי הרבה פעמים, לא בכל ארגון, יש ארגונים שהעבודה היא מאוד מאוד שטנצית, אבל בהרבה ארגונים יש מספיק מגוון, ואפשר לתת לעובדים להתעסק עם כמה דברים שונים. אני נותן דוגמה על עצמי, אני עבדתי בחברת ביטוח הרבה שנים, באיזשהו שלב מציתי את זה, אבל אני יודע, אני נוהג להגיד שממרחק הזמן, מוקדים זה כבר מוקדים, וביטוח זה כבר ביטוח, למרות שבתוך זה יש, לא יודע, 5, 7, 10 סוגים של מוקדים, לא מיליון, אבל כמה וכמה וכמה מוצרי ביטוח. וגם שם, בחברה כזאת, שהיא באמת פיור ביטוח, יש הכשרות גם לכספים, וגם למערכות מידע, וגם לחוקרים. אפשר you can spice it up. אז בוא נגוון, בוא ננצל את זה שאצלנו, לא כל יום, כל היום, העבודה נראית אותו דבר. Let's spice it up גם לאנשים שלנו. עכשיו, פה גם, אני מחבר את זה לחוזקות של גלופ, צריך להבין מה אותו בן אדם, או אותה מפתחת רוצה. יש אנשים שנוח להם הגיוון והחוזקה שלהם מגיעה מהמתודולוגיה. זאת אומרת, אני מתודולוג, תן לי יום אחד לעבוד עם פיננסים ויום שני לעבוד עם בריאות. בסדר, אני שוחה פה ופה. יש אנשים שהאזור הנוחות שלהם מגיע מהבקיאות בתוכן, וזה בסדר. ואז אפשר לעודד אותם יותר להתמקד בעולם התוכן שבו הם חזקים. באופן טבעי, הרבה פעמים בחברות, אנשי הלמידה מגיעים מתוך הארגון ומכירים מאיזושהי יחידה. בוא ניתן להם להתבסס שם, לעבוד מול היחידה הזאת או יחידות דומות שנה, שנה וחצי, ואז נתחיל לגוון להם, כי אם זה מה שנכון להם וזה מה שבונה להם את הביטחון, אחלה, בוא נלך עם ולא נגד.
אוי, זה מעניין מה שאמרת רגע, בלי שום קשר לזה, כי אני רגע חושב, אני חושב על עצמי בסיטואציה הזאת, אז יש באמת דברים שאני הרבה יותר חזק בהם, ושאני מקבל עליי, או מקבל עבודות שאני פחות טוב בהם, זה באמת נורא מבאס. ואני מעדיף, מן הסתם, זה לא תמיד אפשרי, אני מעדיף שמן הסתם ייתנו לי את העבודות שאני טוב בהם, שאני חזק בהם, אני יכול להגיד שאני זכיתי בג'אז, שאולי אומר, בזה אתה לא טוב, בוא נעבוד על זה. אומר, זה אתה לא טוב, בסדר, צריך לעבוד על זה, בוא נראה במה אתה טוב, נמנף אותך בדברים שאתה טוב בהם. אתה טוב בתכנות, בוא ניתן לך עוד פרויקטים בתכנות. אתה איש חזון ואוהב לעבוד על פרויקטים ארגוניים, בוא ניתן לך פרויקטים ארגוניים וגדולים וכאלה. אתה טוב בעיצוב, בוא ניתן לך עבודות עיצוב. בוא נראה איפה אתה טוב, שתוכל לבוא לעבודה ולהגיד, יו, אני טוב בזה, אני עושה את זה, איזה כיף לי, והנה התוצרים שלי ואני אף.
אז אני מאוד מסכים עם זה, כמובן, ואני בטוח שגם ג'אז היה בעד איזשהו איזון, כי אם יש לך אזורים שאתה חלש בהם, יכול להיות שאתה אומר, אני לא רוצה להתחזק בזה לעולם, טוב לי כל הקריירה לא להתעסק ב-X. אבל יותר סביר שתרצה טיפה לגעת בזה, טיפה, שיהיה איזה יסודות, אז צריך להבין מה נכון לעובד, מה מתאים לו. לא, עכשיו אני מסכים איתך גם, שלפעמים מי שמפעיל, מי שמנהל את הצוות, אומר, אני לא יכול שיהיה לי פה מישהו שהוא לא יודע לגעת בדבר הזה בכלל. אז שיגע בזה, אם צריך, שיגע בזה, או ב, לא יודע, ב-15% מהזמן שלו, שיעשה גם את המשימות האלה, אבל בוא ניתן לו מספיק הזדמנויות לעשות את הדברים שהוא מצטיין בהם, כי זה תורם המוטיבציה שלו, כי הפרויקטים מצליחים, כי הוא מקבל פידבק טוב. למה בכוח רק ללכת על ה, רק לחזק חולשות? זה אסטרטגיה שהיא, אין לה התכנות לאורך זמן.
לגמרי. זה נכון, אתה חייב תמהיל, אתה לא יכול להגיד, זהו, בזה אתה לא נוגע, אבל בוא בעיקר, בדיוק כמו שאמרת, בוא בעיקר נתמקד בדברים שאתה חזק בהם וטוב בהם.
ואומרים, בלי עין הרע, במקצוע שלנו יש מספיק. אז אמרת, אפשר לתכנת, ואפשר לעצב, אפשר מיקרו, אפשר מקרו, אפשר לפתח. וגם שאתה מפתח, זה, אתה מנהל פרויקט, לפעמים ניהול הפרויקט, תלוי בפרויקט, הוא כזה שדורש ממך המון קפדנות וירידה לפרטים, ולפעמים הוא דווקא דורש יותר, ויז'ן וראיית אורך. אז בוא נתאים, אור דניאל כל הזמן אומר, בוא נתאים חימוש למטרה. הוא מתי שאני מקווה שהוא ישתחרר, אבל בינתיים הוא עדיין עם זה. נכון, אבל נכון, יש מטרה. בוא נראה מי איש הצוות הנכון לבצע אותה. אנחנו בחברת, בגלל שאת חברת פרויקטים, אז מגיעות הרי, מגיעות מלקוחות דרישות וצרכים בלי הפסקה, ומאוד מאוד צריך להיות בהקפדה, לא לעשות מי פנוי ב-R&B, אוקיי, יש צורך, יש בן אדם עם כמה שעות פנויות, כך. לא. לנתח מה המשימה, מה צריך בשבילה, מי מהצוות נכון שיעשה את זה. לפעמים זה בסדר להגיד ללקוח, תשמע, יש לי חבר צוות פנוי, אבל יש חבר צוות מתאים יותר, הוא מתפנה בעוד שבועיים, בוא נמתין, ואם התוצאה תהיה יותר טובה דרמטית, אז הרבה, לא תמיד, אבל הרבה, זה שווה את ההמתנה, ולפעמים הלקוח יגיד, לא, אני כרגע, ותמיד יש את המשולש הזה של פרויקט, ויכול להיות מצב שאתה אומר, אני צריך פה את המהירות על חשבון דברים אחרים, גם בסדר, תלוי בסיטואציה. זה, יש דרך, חייבים דליברי, עולים להעביר בעוד שבועיים, צא לדרך מחר, בסדר. עוד דבר שאני מציע לעשות, בהיבט של שימור עובדים, זה להיות ריאלי. מה זה ריאלי? אחד העובדים שהיה לי פעם מפתחים, כשגייסתי אותו אמרתי, לא יודע אם overqualified, אבל הוא יגיע פה למיצוי מאוד מאוד מהר, אם הוא ייתן לי שנה טובה, ואני גם אתן לו כמובן תמורה, מה שנקרא, אני אהיה מרוצה. בסוף אני חושב שהוא היה בין שנה וחצי לשנתיים, והיום הוא עובד בחברה גדולה ומסגשגת, ולפעמים אני פה ושם גם יוצא להיות, גם יוצא להיות לקוח שלי. אז צריך להיות ריאלי ולהבין מתי אני יכול במרכאות למשוך את העובד עוד זמן כשזה משרת את שלנו, ומתי זה כבר לא בריא לכל הצדדים, ויכול להיות מצב שמישהו כבר שחוק, או שהוא כבר במיצוי. לא כל עובדי הלמידה מגיעים למקצוע ורוצים לעשות את זה מזה קריירה של 20 שנה. לא כולם. וזה בסדר. יכול היה, לא יודע, מישהי שהייתה מדריכה בצבא, אמרת, אני עכשיו מפתחת שנתיים, אחרי זה אני רוצה להתעסק במשהו אחר. אני אתן דוגמה שהייתה לי. שוב, לא חשוב שמות. עזבה אותי מנהלת, אמר לי, אני הולך להיות מנהלת מוצר. ואני התבאסתי. למה התבאסתי? כי אמרתי, שמחתי בשבילה מאוד, ואמרתי, אם היא הייתה אומרת לי את זה, ואם היינו בפתיחות יותר טובה, אז בחברות ספק, תמיד אפשר למצוא טריטוריה, להגיד לה, אוקיי, זה המוצר שלך. בואי תהיה מנהלת מוצר, חצי מהזמן שלך, איתי, שנה, בחצי השני תהיה מפתחת. את יוצאת מפה לא עכשיו, אלא יוצאת מפה בעוד שנה או בעוד 8 חודשים, יש לך ברזומה שנה של ניהול מוצר, ומוצרים תמיד יש ותמיד אפשר, כמו שאתה גם מנהל מוצר, בחלק מתפקידך, ואני מניח שזה לא הדבר שאתה עושה כל הזמן, אבל אם אתה בעוד שנה או שנתיים תרצה להיות מנהל מוצר ב, לא יודע, monday.com, אתה בא אליי ואומר, אני ניהלתי מוצר שנה. אז זה בדיוק כמו שאמרתי, זה היה כבר מאוחר מדי, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שלפעמים בעיקר בחברות ספק, אבל לא רק, אפשר למצוא את הדרכים להשאיר עובדים לאורך זמן, על ידי זה שעושים להם, השבוע קראתי על זה פוסט של יניב אלטרס, ג'וב קרפטינג, מתאימים מעט את התפקיד לרצונות, למוטיבציות, כמובן בהנחה שזה תואם את צרכי הארגון וזה קיים. אני רוצה לצאת עוד מסר שהוא הולך לכיוון טיפה אחר. דיברנו הרבה על שימור של עובדים. יש לי בצוות מישהי שדווקא הפעם אני מרגיש בנוח להגיד את שמה, קוראים לה ליאור, והיא בתזה שלה חוקרת את העולם של איך סביעות הרצון של מנהל מהעובדים שלו משפיעה על ההישארות שלו בתפקיד. ובעצם המסר שלה זה שאני כעובד או כעובדת יכולים לעודד את השימור של המנהל שלי. כי סביעות הרצון של בן אדם מושפעת גם מהכפיפים שלו. אז היום זו תזה, אני מקווה שבעוד, לא, בזמן סביר תהיה לנו עוד דוקטור רזניק, לא נוגה רזניק מ-HIT, אלא ליאור רזניק, דוקטור, אני מקווה, ליאור רזניק שלדעתי זה בתל אביב. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה, כולנו יש לנו ממונה, או לרובנו יש איזשהו ממונה, ואחד הדברים שצריכים להעסיק אותנו זה לא פחות מזה שאנחנו רוצים לשמור על העובדים שלנו מרוצים, זה איך אנחנו בונים קשר נכון עם הממונה שלנו ומנהלים כלפי מעלה בצורה בריאה, שמקדמת גם את מערכת היחסים הזאת וגם את הסביעות רצון או את האתגר החיובי של אותו ממונה מהתפקיד שלו.
אוי, זו נקודה מדהימה, כי באמת... זה קצת מזכיר לנהל את המנהל שלך.
כן, לגמרי.
אז לעשות דברים שיגרמו למנהל שלך בעצם להגיד, אוקיי, אני רוצה לשמר אותו, הוא עושה דברים ש... אני רגע חוזר לאוסנת, אמרת, היא טובה במיקרו ובמקרו ובדיגיטל ולהרצות. ואם אני מאבד אותה, אין הרבה עובדים שיודעים לעשות את הכל וטוב. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהם טובים במקרו, הרבה אנשים שהם טובים במיקרו, בעיצוב. הנה איבדתי אותה, ולהחליף אותה היה לי מאוד מאוד קשה, אז אני מעדיף לעשות את האקסטרה ולשמר אותה.
מסכים, האמת זה לא מה שאמרתי, אבל זה מאוד מאוד נכון. אני תומך במה שאמרת, אני אומר בנוסף, המנהל שלי לצורך העניין היום, מנכ״ל לוטם, לי, אני מאוד נהנה מהעבודה איתו, וחשוב לי כדי שגם הוא ייהנה מהעבודה איתי, וכדי שהוא לא יגיד מחר, בונה, לוטם, אני כבר לא יכול להיות פה, כי הכפיף שלי עידו הוא על הפנים, אז גם לטובת השימור שלו, הניהול כלפי מעלה, חשוב לי להצליח בדברים שאני עושה, חשוב לי שמערכת היחסים והתקשורת איתו תהיה טובה, לזה אני מתכוון. וזה לא עומד בסתירה למה שאמרת, זה שני דברים חשובים יחד.
אז עידו גנור, תודה רבה לך. היה תענוג צרוף, אני חייב להגיד שלמדתי הרבה, גם כלפיי, וגם שנייה אחת להסתכל על הסביבה שבה אני עובד, ולהגיד, וואו, אני יכול להזדהות עם המון דברים שאמרת. אז תודה רבה לך על זה.
תודה, גיל.
נתראה.
ביי ביי.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.